הנושא היום יהיה, האם קופים לכתחילה משום מידת סדום. נציג בהתחלה כמה מקרים. היה מעשה שהיה, היה אדם ששכר דירה למשך שנה, הסתיימה תקופת השכירות שלו, הוא כנראה איבד את מקום העבודה שלו, כבר לא הייתה לו יכולת לשלם, בהמשך הוא איכשהו התגלגל. עד שנכנס הסוחר הבא, היה רווח של כמה ימים, הוא ביקש מהמזכיר, אם לא אכפת לך, רק אני אכנס עם מזרון, אני אשן בימים האלה בינתיים בדירה. המזכיר לא רצה, ופה השאלה היא האם באמת אפשר לכפות את המזכיר, לתת לאדם הזה להישאר עוד כמה ימים בדירה. מקרים נוספים, אדם מזמין מקרר לבית שלו, מגיע המקרר, הוא רואה שאי אפשר להכניס את המקרר דרך הפתח, כמו שקורה הרבה פעמים. במקרים האלה מה שעושים, מפרקים את המקרר, בונים אותו מהתחלה, וכמובן, בדרך כלל הסבלים, הפועלים יודעים במקצועיות גם לדרוש על כך סכום יפה ומכובד. האדם שלנו רצה לחסוך את הסכום הזה, הוא ראה שיש דרך להכניס את המקרר דרך הבית של השכן שלו, יעביר את זה דרך הבית, ומשם דרך הכניסה האחורית יהיה אפשר להכניס לבית שלו, בלי תשלום נוסף. האם אפשר לכפות על זה את השכן שיסכים ונעביר את המקרר דרכו, או שאי אפשר? ונציג כרגע עוד שאלה אחת, שאלה שהיום מאוד מצויה. אדם, יש לו שטח, הוא גר בדירה העליונה ובניין, הוא יכול לבנות על הגג, רק לו יש אפשרות ליהנות מהבנייה הזו, בגלל שהוא גר צמוד לגג, הוא יכול איכשהו לבנות את זה כיחידה שמצורפת לבית שלו, לכל שאר השכנים אין לשם בכלל גישה, אבל מבחינה קניינית, הגג שייך לכל הדיירים, שהם הם יכולים לעכב אותו מלבנות שם, או שלא. עוד דוגמה שמצויה, לפעמים מי שגר בקומה התחתונה יכול לכפור למטה ולבנות שם עוד איזו יחידה בחלל, עוד חדר, עוד יחידה בחלל מתחת לבניין, ושוב, הוא היחיד שיכול לבנות שם, היחיד שיכול ליהנות, לשאר השכנים אין גישה למקום הזה, אין להם מה לעשות עם המקום הזה, אבל קניינית זה שייך לכל הדיירים. ושוב, השאלה אם הם יכולים למנוע ממנו לבנות שם או שלא. בואו נתחיל במקור אחד עם הסוגיה בבבא קמא, דף כף.
הכוונה שהם משלמים כאילו? שהוא משלם בשאר הדיירים?
לא, השאלה אם הוא יכול לכפות את הדיירים ולבנות שם בלי לשלם מהם. בטענה, שלהם אין מה לעשות עם השטח הזה, הם לא נהנים ממנו, הוא היחיד שיכול ליהנות, אז אולי ניתן לו? מה אכפת להם שהוא יבנה שם? הם מפסידים איזה משהו? אין להם שום יכולת להשתמש בחלק הזה. אז לפחות תתנו למי שכן יכול. בואו נתחיל מהגמרא בבבא קמא דף כף, במקור ראשון. הדר בחצר חברו שלא מדעתו צריך לעלות לו שכר או אין צריך? כן, האם יש פה חיוב לשלם מדין נהנה? וכבר נגדנו בדין הזה בשיעורים הקודמים. איך נדע מי? אילמה בחצר דלא קיימה לאגרא וגברא דלא אביד למי גר. זה לא נהנה וזה לא חסר. אלא בחצר דקיימה לאגרא וגברא דאביד למגר, זה נהנה וזה חסר. לא צריכה בחצר דלוקיימה לאגרא וגברא דאביד למגר. כלומר, יש לנו כמה מקרים. באיזה דירה מדובר? אדם דר בחצר של החבר שלו בלי ידיעת חברו. והאם הוא חייב לשלם עבור כך? ויש כמה מקרים. יש מקרה שבו הבן אדם הזה רגיל להזכיר את המקום בחצר הזה למגורים, הוא רגיל להזכיר אותה לאנשים. במקרה כזה, בעצם, אם הוא יגור כאן, באותה תקופה, בעל הבית לא יוכל להזכיר את החצר למישהו אחר. בעל הבית מפסיד כאן. פה בוודאי יצטרך הנהנה לשלם לו. זה נהנה וזה חסר. אם מדובר פה במקום כזה שהוא לא רגיל להזכיר אותו לאף אחד. ומצד שני, גם הבן אדם שלנו, הוא הומלס, הוא לא, אין לו כסף, הוא לא רגיל לשלם לאף אחד על שכירות. אם לא יהיה לו איפה לגור, הוא יגור ברחוב, הוא יגור אצל חברים שהוא נמצא בחינם, הוא אף פעם לא נוהג לשלם. יוצא שגם כן, אמנם הוא נהנה פה, אבל הנאה כספית לא הייתה לו, כי גם הוא לא היה פה, הוא לא היה משלם בשום מקום אחר. מצד שני, גם חיסרון, גם כן לא היה לבעל החצר, בגלל שהוא לא היה, הוא לא רגיל להזכיר אותה. מקרה כזה, ודאי פטור. השאלה של הגמרא היא, מה קורה כאשר האדם כן רגיל לשלם ולזכור דירה, הוא כן רגיל לשלם, ופה הזדמן אפשרות בלי לשלם, אז הוא נהנה כספית, הרוויח פה כסף מהמגורים בחצר. מצד שני, בעל החצר, בעל החצר לא רגיל להזכיר את הדירה, אז הוא לא הפסיד כלום. זה נהנה וזה לא חסר. יש כאן מחלוקת בגמרא מהדין, והמסקנה להלכה היא שזה נהנה וזה לא חסר, פטור. לא צריך לשלם לו על כך. לא מדעתו, כמובנה בלי אישורו.
גם
אם יודע. גם אם יודע, בלי אישורו, נכון. אז אנחנו רואים פה שההלכה היא שאדם שנהנה מרכוש של חברו, למרות שהוא נהנה, אם בעל הרכוש לא היה רגיל להזכיר או להרוויח מהרכוש הזה, אז אני לא חייב לשלם לו. וכאן באה שאלה, למה? משום שכופין על מידת סדום. מידת סדום אנחנו יודעים במסכת אבות, פרק A, המשנה אומרת, ארבע מידות הם, שלי שלי ושלך שלך, זוהי מידה בינונית, ויש אומרים מידת סדום. יש אומר, הרכוש שלי הוא שלי, שלך שלך, אני לא רוצה להנות אף אחד אחר מהממון שלי, זה מידת סדום. מה הכוונה? יש לבן אדם רכוש. אם אתה לא מפסיד מזה שום דבר, למה שלא תיתן למישהו אחר גם כן ליהנות מזה? השם נתן לך רכוש? זה לא רק בשבילך, אם אתה יכול לענות אחרים. כרגע אתה לא צריך, אתה לא צריך להשתמש בזה. אין לך גם כן למי להזכיר? אז מה אכפת לך לתת למישהו אחר ליהנות מזה? כמובן, כשהוא לא, שזה לא גורם לו הפסדים מסוימים בחפץ, ולא בלי, ולא חששות מסוימים, שכל, כשיש חששות זה נחשב כזה חסר. אבל אם אין לו שום חשש, אנחנו אומרים זו מידת סדום. אין לך שום הפסד, תיתן גם לאחרים. ופה השאלה היא, טוב, אז הגמרא דיברה על אדם שגר בחצר. השאלה אם הוא צריך לשלם או לא. מה קורה כשעכשיו מגיע אדם, ובעל הבית אומר לו, טוב, אל תגור כאן, תצא מפה, אני לא רוצה שתגור פה. האם אנחנו גם נכפה אותו לכתחילה? לבוא ולהגיד לו, זה נהנה וזה לא חסר, אתה חייב לתת לו לגור בדירה הזאת. או שלא. שכל הגמרא דיברה על אדם שכבר גר, הוא לא צריך לשלם על זה. אבל לכתחילה ודאי שאנחנו לא נחייב בן אדם לתת להשתמש ברכוש שלו. אז השאלה הזו דן כבר התוספות בבבא בתרא. כן?
לא רק שאלה על בעל הבית, האם נקוף אותו לתת לו לגור, גם שאלה על אדם עצמו, אם מותר לו לכתחילה לבוא לגור בחצר
שלו. כן. לכאורה. התוספות בבבא בתרא דף י"ב, עמוד ב', מקור 2. אומר כאן, ועוד, כלומר, בתירוץ השני של התוספות, הדקופין על מידת סדום בזה נהנה וזה לא חסר, היינו בשכבר דר בחצר חברו שאינו מלא לו שכר. אבל הפשיטה שיכול למחות בו שלא ייכנס הדור בביתו. כלומר, כל הדין הזה זה רק דין בדיעבד, אבל לכתחילה לא קופים בן אדם לחייב את החבר שלו להשתמש ברכוש. דעת התוספות הזו, אגב, היא לא מוסכמת, כמו שנראה במקור 3 באומור דחי. כן. אתה רוצה לומר שלפי התוספות יכול להיות שאפילו לא נקרא לזה מידת סדום. אדם שכבר דר, ליטול ממנו שכר זה מידת סדום. טוב, כמו שאתה אומר, אני חושב שלשון תוספות יותר מדויקת לא ככה. משמע שזה מידת סדום, רק שלא קופים על כך. אבל יכול להיות שאפשר להתווכח על זה.
ואם כבר
נגיע לזה, יפה מאוד. אתה שואל מה קורה לפי תוספות, אם הוא מחה בו ובכל זאת דר, מה קורה בדיעבד, נגיע לזה. בואו נראה רק שיש שתי דעות נוספות במורדכי, שם בבבא קמא על דף כ'. כתב רבנו אבי העזרי, הרעביה, שמעתי דמצי למכפה, דעה כופין על מידת סדום. כלומר, אפשר לכפות אותו, מבין הרעביה, שאפשר לכפות אפילו לכתחילה. לעומת זאת, ויש מפרשים, וזו דעה אמצעית, דאין כופין, אלא כגון איך, דאפילו יאב הבאי להרווחה בהל מילתא, לא מצי להרווחה. כלומר, אומרים מה יש מפרשים האלו שמובעים במורדכי, תלוי. אם בעל הבית היה יכול להרוויח מהחפץ הזה, היה יכול להזכיר אותו, למרות שהוא לא רגיל להזכיר. אם הוא היה רגיל להזכיר זה נחשב זה חסר. הוא לא רגיל להזכיר, אבל אם יש לו את היכולת להזכיר, אז במקרה כזה אנחנו נוכל לדרוש, אנחנו כן לא נכפה לכתחילה. אי אפשר לחייב בחפץ שבן אדם יכול לעשות ממנו עסק, או יכול להזכיר אותו, גם אם הוא לא רגיל, אבל הוא יכול להזכיר אותו, אז לא יעלה על הדעת שאנחנו נאמר לו, טוב, יש פה מישהו, תיתן לו עכשיו בחינם, כי אתה לא רגיל להזכיר. זה חפץ שאני רגיל, אפשר להזכיר, יש אנשים שכן מזכירים את זה. גם אם אני אישית כרגע לא הזכרתי, כל יום ויום אני יכול להחליט שאני מזכיר, אז הנה, עכשיו אני לא רוצה, אני רוצה רק בתשלום. אני יכול לדרוש, לתת את זה רק בתשלום. כן. אז ראינו כאן שלוש שיטות, שיטת התוספות שבכלל לא קופים, אחר גם שיטת אגב הרעה, שלעולם לא קופים לכתחילה, שיטת הרעבייה הקיצוני לצד השני שתמיד קופים, ושיטה אמצעית זה יש מפרשים במורדכי, שתלוי אם הוא היה יכול לעשות מזה רווח או לא. אגב, אני רוצה להדגיש, יש לנו המושג קופים על מידת סדום, הרבה פעמים כן קופים לכתחילה. ונחדד את הדברים. יש לנו גמרא שמספרת על אדם שהשאיל רחיים לחבר שלו, והוא אמר לו, הזכיר רחיים לחבר שלו, והוא אמר לו, במקום כסף, מה הם יתנו ביניהם? מה אתה תביא לי במקום כסף? אתה תתחון בשבילי את החיטים כל פעם. אני אביא לך חיטים, אתה תתחון לי אותם תמורת השכרת הרחיים. עם הזמן, האדם הוא הישיר, ויותר לא היה צריך שיתחנו עבורו חיטים, ואז הוא בא לסוחר, והוא אמר לו, תשמע, אני היום יותר לא זקוק לתחינת חיטים, אני רוצה שבמקום זה תביא לי כסף. אז טוב, אז אם אין לסוחר, הסוחר יישאר בלי עבודה, אין לו אנשים אחרים שיכול לתחון אחריהם עבורם, אז באמת, ודאי שהסוחר יצדק. אבל מה קורה אם הסוחר יכול לתחון עבור אנשים אחרים? הוא ירוויח את הכסף, וייתן למזכיר כסף במקום החיטים. מה אכפת לו? מה אכפת לסוחר? נכון שהם ייתנו מראש שהשכר יהיה תחינת חיטים, אבל אם הוא יכול לשלם במקום כסף, וככה בעל הבית, באמת שיהיה לו הנאה מכך, ולעומת זאת הסוחר לא יפסיד מזה שום דבר, אז אומרת הגמרא שקופים על מידת סדום. ופה אנחנו ודאי, יש פה כפייה לכתחילה על מידת סדום. אבל אצלנו, מה מיוחד בסוגיות שלנו, שאנחנו, על מה אנחנו שואלים, האם קופים לכתחילה או לא, אנחנו מדברים במקרים של האם אני קופה בן אדם להשתמש ברכוש שלו. במקרה הזה יש פה את השאלה האם קופים לכתחילה או לא. האם אני קופה בן אדם שאחר יוכל להשתמש ברכוש שלו בחינם. ופה כמו שאמרנו יש שלוש דעות, מה פסק השולחן ערוך? אז בואו נראה במקור 4, סימן שס"ג סעיף ב', הדר בחצה חברו שלא מדעתו, שאמר לו, בא בעל הבית ואמר לו צא, ולא יצא, חייב ליתן לו כל שכרו. והמקור לכך הוא מהטור. ואם לא אמר לו צא, אז זה הדין שראינו מקודם, זה נהנה וזה לא חסר, ולכן פטור מלשלם לו. מוסיף הרמה, ודווקא שכבר דר בו, אבל לא יוכל לקופו לכתחילה שיניחנו לדור בו, אף על פי דקופים על מידת סדום במקום שזה נהנה וזה לא חסר, הנמילה בדבר דיבי ליהנות לא יוכל ליהנות. כלומר, הרמ"א פה במפורש פוסק את היש מפרסים שהובאו במרדכי, השיטה האמצעית, שהדבר תלוי. אם הייתה יכולת לבעל החפץ לעשות מזה רווחים, להזכיר את זה, אז לא כופים לכתחילה. ואם אין את האפשרות הזו, אז אנחנו כן כופים לכתחילה. מה אתם אומרים על דעת השולחן ערוך? מה היא דעת המחבר כאן?
זה שהוא לא כתב.
האם הוא כתב או שהוא לא כתב? בואו נראה יותר. השולחן ערוך כותב, הדר בר חסר חברו שלו מדעתו, אם הוא אמר לו צא והוא לא יצא, חייב ייתן לו כל שכרו. מה אנחנו רואים כאן? מה היא דעת המחבר? שלכתחילה אי אפשר לחייב אותו לתת למישהו לבוא בחינם. עכשיו, המחבר פה הוא לא חילק באיזה מקרה, הוא לא חילק בין יכול להזכיר, היה יכול להרוויח, לא יכול להרוויח, לכן באופן פשוט, הוא סובר כמו שיטת התוספות והראה, שלעולם אי אפשר, לא קופים לכתחילה. ולעומת זאת הרמה, פוסק כמו יש מפרשים. וככה ראיתי גם, יש קובץ הישר והטוב. זה קובץ שיוצא שייך לבית דין של הרב גולדברג, הרב שפרן ועוד. אז ככה הוא באמת ככה. נסיק פה בפשטות מהמחבר, מכך שהוא לא חילק, משהו פוסק שבעולם לא קופים לכתחילה. לפי זה בואו נחזור לסוחר שלנו, שהוא נתקע, אין לו איפה לגור. הוא מבקש שובה מבעל הבית, אתה גם ככה, אין לך כרגע למי להשכיר, נכון? בימים האלו, עד התקופה, עוד 20 יום או 10 ימים שייכנס הסוחר הבא, אתה לא תוכל ללכת להשכיר את זה לאף אחד אחר בינתיים. תן לי לגור בינתיים. מה יהיה הדין? לכאורה זה יהיה תלוי במחלוקת המחבר והרמ"א, נכון? לפי המחבר, אף פעם לא כופים לכתחילה, אין מושג כזה שכפייה לכתחילה לחייב בן אדם שישתמשו ברכוש שלו. אז לא נוכל לתת לו. לעומת זאת, לפי הרמ"א, אנחנו כן נוכל לכפות על כך. כיוון שכרגע הוא לא יכל להפיק מאיזה רווחים בתקופה הזו, אנחנו נוכל לחייב אותו לתת לבן אדם להישאר בדירה. כמובן שאני מדגיש שזה כשאין כל מיני סיכונים, שאנחנו איזה ייתקע שם, או כל מיני חששות עתידיים, שכל הדברים האלה מוגדרים כחסר. או שאיזה בלאי מיוחד, באופן פשוט לא אמור להיות בלאי, אדם אחד בא, יש לנו שם למזרון בדירה, אז בלאי לא אמור להיות. אבל בואו נראה עכשיו שולחן ערוך נוסף, מחלוקת נוספת, בסימן קע"א, סעיף א', שבעצם נובעת שוב ממחלוקת ראשונים בגמרא, כאשר שני אחים באים לחלוק ירושה. איך הם יחלקו? מי יקבל באיזה צד את השדה? שתי שדות? רוצים לחלוק ביניהם? איך אנחנו עושים בדרך כלל? אנחנו חולקים לפי גורל, עושים גורל, מי יקבל את החצי שלו באיזה צד של השדה? לפי גורל, ככה קובעים את החלוקה. בא אחד מהאחים וטוען, רגע, לי, בצד של אחד השדות, יש לי שדה אחרת. מאוד יעזור לי אם אני אקבל את השדה, בשדה שצמודה לשדה שלי, וככה תהיה לי שדה אחת גדולה, זה יחסוך לי עלויות של עבודה בשדה, שיהיו לי, אם אני אקבל את זה כשדות נפרדים. האם אנחנו נקבל את טענתו, ונגיד לא צריך לעשות פה גורל, או שבכל מקרה נעשה גורל? מה? כן, בר מצרה. אחד בעצם פה הוא בר מצרה, יש לו שדה סמוכה. והשאלה אם במקרה הזה אנחנו אומרים, מדינה דרך בר מצרה הוא יזכה, או שלא. פוסק המחבר, על פי הרמב״ם, אם אמר אחד, תנו לי חלקי מצר זה כדי שיהיה סמוך לשדה אחר שלי, ויהיה הכל שדה אחד, שומעין לו וכופה אותו על זה, שעיכוב בדבר זה מידת סדום. אומר המחבר, זוהי מידת סדום. לעומת זאת הרמ"א, אומר, זוהי דעת הרמב״ם, כן? אומר הרמ"א, ויש אומרים ואין שומעין לו, אלא צריך לעלות בדמים עד שיתרצו חבריו, שזו שיטת הראש ורבנו יונה. ומה ההיגיון בכך? בעצם על מה מדובר פה? האם פה יכולים להרוויח? אם נדמה את זה לדרגות ששאלנו מקודם, כאן הם יכולים להרוויח לבעל השדה, לאח השני. יש לו הבדל אם הוא יקבל את השדה הזו או את השדה השנייה, שניהם אותה עלות בשבילו, אם הוא מקור אותה לכל אדם בעולם, יהיה אותה עלות, נכון? אז הוא לא יכול להרוויח מזה. אבל מה אומר הראש ורבנו יונה? כן, יש לו איזשהו רווח מסוים, אה? כיוון שלאח הוא מאוד רוצה את השדה הזו, אם אני אקבל את השדה הזו, אני אוכל למכור אותה במחיר מופקע, במחיר יותר גדול. אז כן, יש לי את הזכות הזו. כיוון שאני כרגע פה, יש לנו זכות שוות, זכות שווה לעשות גורל, אני אגש לגורל, אם אני אקבל את הצד הזה, אני אוכל למכור אותה ביותר לאחי. זו היא טענתו. אז אז יוצא פה, בעצם המקרה הזה, זה בן אדם, שיש לו זכות ממונית בחפץ, לאחרים הוא לא היה יכול למכור את זה, הוא לא היה יכול להפיק מזה רווחים. כל הרווח שלו הוא רק מאותו בן אדם, מאותו אח, שכרגע אנחנו דנים, האם נחייב אותו לתת לו או לא. אז זה מקביל למקרה של בן אדם שלא יכול להפיק רווחים, ולכאורה זה יהיה תלוי במחלוקת המחבר והרמ"א לאל. אבל מה אנחנו רואים פה? המחבר פה פסק כמו הרמב״ם שקופים, והרמ"א הביא כאן את דעת הראש ברבנו יונה שלא קופים, ומה מסקנת הרמ"א? הוא מביא שיטה נוספת, המורדכי, ויש אומרים דהרי ספק, ולכן הדין הוא כל דעלים גבר. כלומר, לעצם המסקנה של הרמ"א היא, יש כאן שתי שיטות, ספק בדבר, ולכן זה נשאר ספק הדדינה. והנודע ביהודה, באמת בסימן שין סמך ג' בפתחי תשובה, סימן שין סמך ג' הוא מביא את הנודע ביהודה שהוא כותב שכל מה שהרמ"א כתב, יש מפרשים הביא את היש מפרשים של המורדכי, כל זה יכול ללכת רק לשיטת הרמב״ם. אבל לפי שיטת הרוקן, מה פתאום? ברור פה שלעולם לא קופים לכתחילה על מידת סדום, אפילו כשלא יכולת להפיק רווחים. איך זה מסתדר? אז באמת, שוב ראיתי בקובץ הישר והטוב, יש להם מאמר מאוד מקיף, נביא אותו כמה פעמים בשיעור. הוא מביא שזה באמת, מביא את זה כסחירה ברמה, ויותר מזה יכול להיות שבאמת כל מה שרמה כתב כאן, הוא כתב את זה רק אליבא דרמב״ם, אבל פה אנחנו רואים שמה ההכרעה שלו באמת, רואים פה שההכרעה הוא סובר במחלוקת הזו, שהיא ספקא דדינא, אז לכן זה באמת ספק. לפי הרמ"א יש לנו להכריע שזה ספק. ומה עושים במקרה של ספק? אז אם נחזור למקרה שלנו, בא סוחר, רוצה לגור כאן, ובא המשכיר, אומר, אני לא רוצה לתת לך את הדירה יותר, מי המוחזק? בעל הדירה. אז בגלל שזה ספק לדעת הרמ"א, לא נוכל לכפות את בעל הדירה לתת לו. מה? כל דלים גבר במקרה שלנו לא ישח. במקרה שם שייך כל דלים גבר, כי אין שם מוחזק. מדובר פה בשני אחים שבאים כרגע לרשת את האבא, אין פה אף אחד שמוחזק, לכן שם שייך לדבר על כל דלים גבר. אצלנו הכלל בספק יהיה מוצאים מחברו עליו הראיה. זה שעובדה שהוא יכול למכור לאח במחיר יותר גבוה, זה לא נחשב שיכול להרוויח. זה כמו שתגיד, אם נקביל את זה למקרה של הסוחר שלנו, אז המזכיר יכול להרוויח מהסוחר ומדרוש ממנו כסף. אבל לא, זה גוף השאלה, אם נקפיא אותו לתת לו בחינם, כיוון שלולי הסוחר הזה, מכל אדם אחר הוא לא יוכל להפיק רווחים מהשדה.
טוב, לא אמרנו בגמרא שמדובר דווקא במקרה שהוא בן אדם שבא משלם, שהוא בן אדם גברא דלא אביד דלא.
לא, הדיון שלנו בגמרא היה על אדם על זה נהנה וזה חסר, זה אדם שהוא עשוי לשלם. כן, אפילו אפילו תקן הדיון. אצלנו אני הבאתי מקרה סוחר שהוא אולי אפילו לא עשוי לשלם, אבל שוב, האם קופים לכתחילה או לא, לכאורה זה הדין יהיה שווה. בואו נמשיך. אז מה אנחנו רואים פה? שלפי הרמ"א, לכאורה באמת יש כאן איזושהי סתירה, ולכאורה נראה שיש לדון כאן שהם מוצאים מחברו אבל לא בראייה, למרות שהדברים לא כל כך פשוטים. בואו נמשיך למקור הבא. עכשיו אנחנו נראה כמה דברים ביסודות בהלכות שכנים, דברים שקורים הרבה בהלכות שכנים. והם נידונים בשולחן ערוך בסימן קוף ג'. אנחנו נראה פה יש את מקור 6 את הטור, ובמקור 7 את השולחן ערוך על הסעיפים האלו. אנחנו נתחיל דווקא מהדוגמה השלישית. אתם רואים במקור 6 לגבי סולם. האם אדם יכול להניח סולם כאשר הוא צריך להגיע עם הסולם לבית שלו? למשל, הוא צריך כדי להגיע עם סולם לגג של עצמו, הוא צריך להניח את הסולם בחצר של החבר שלו. שלום, הוא יכול להשאיר שם סולם. אומר הרמב״ם, להשאיר סולם גדול אתה ודאי לא יכול. למה? כי סולם גדול שאנשים רגילים למחות עליו, אם אתה משאיר אותו, תהיה לך חזקה. אז פה בוודאי כל בן אדם יפסיד מכך, בעל החצר יפסיד מכך. מחר אתה רוצה לשים שם איזה שימוש אחר בחצר, אתה תגיד לו, כבר נחזקתי בשימוש של החצר הזאת, אתה חייב לרשות להמשיך להשאיר את הסולם. אז בגלל ש... אז פה זה בנה עכשיו חיסרון, אפשר למחות בו. אבל מה קורה אם הוא רוצה לשים סולם קטן? בסולם קטן, הדין הוא שאין, בגלל שזה דבר קטן, לא רגילים למחות בזה, אז אין חזקה. גם אם אדם ישים 4 שנים סולם קטן ליד הבית שלו, וזה יהיה בתוך החצר של החבר שלו, אחרי 4 שנים, החבר ירצה לבנות כרגע איזה משהו בחצר, הוא יכול להגיד לו, תוציא מפה את הסולם, עכשיו זה מפריע לי. אבל מה קורה כל עוד? זה לא מפריע לו. כרגע החבר לא רוצה לבנות שום דבר, אין איזה שימוש שזה מאוד מפריע לו שם. האם הוא יכול להגיד לו, תזיז את הסולם, לא רוצה שתשתמש בחצר שלי, או שלא? כתב הרמב״ם, אם הסולם קטן, אין יכול למונעו. שהרי יאמר לו, אין לך שום הפסד בזה, שכל זמן שתרצה, תבטלנו. אלו הם דברי הרמב״ם. אומר הטור, חולק, אינו נראה, דאך ישתמש בשל חברו בעל כורחו. אומר הטור, לא יכול, איך אתה נותן לבן אדם להשתמש בעל כורחו של חברו ורכוש שלו? אז זוהי בדיוק המחלוקת, שואלים מקודם, שוב רמב״ם בטור, האם אפשר להשתמש בעל כורחו של חברו ברשותו? הסולם של בעל הגג. יש אדם שיש לו בית וגג, הוא רוצה שיהיה לו סולם כדי שהוא יוכל לעלות תמיד לגג, אבל כשהוא מעמיד את הסולם, אז כדי להעמיד אותו עם השיפוע, רגלי הסולם יושבות על החצר של החבר. הוא משאיר שם את הסולם. כשהוא יצטרך לבוא לתקן שם את המחזב למעלה, הוא יוכל תמיד לעלות ולתקן. יפה, אתה שואל מה קורה לגבי מעבר שלו בחצר, בעצם לצורך כך הוא צריך לעבור בחצר, באמת דנים בכך הפוסקים שם. בוא נראה מה הפוסק השולחן ערוך. השולחן ערוך, סעיף י' ג' מקור 7, כשיבוא בעל הגג להעמיד סולם גדול, בעל החצר יכול למחות בידו כדי שלא יחזיק עליו. אבל אם העמיד סולם קטן, אינו יכול למונו. שהרי אומרים לו, אין לך הפסד בזה, כל זמן שתרצה, תתלנו. כמי השולחן ערוך פוסק? כמו הרמב״ם. קופים על מידת סדום במקרה הזה. אז זה מתאים גם לשולחן ערוך בקוף עין א', שפסק כמו הרמב״ם, שקופים על מידת סדום, ולא כל כך מתאים לשולחן ערוך בשין סמך ג'. בואו נראה מקרה נוסף. מקרה נוסף, בואו נגיע למקרה הראשון, כאשר יש זיז פחות מטפח. כן, מה זה זיז? אדם לפעמים שמים איזה זיז, כמו איזה וו, מקלה כזה, על הכותל, כדי לתלות עליו כל מיני חפצים. אז יש זיז גדול, שהוא יותר מטפח, שהוא ודאי מפריע, וזה אפשר לכפות. מה קורה בזיז קטן שהוא פחות מטפח? כתב הריברצלוני, זיז פחות מטפח, אין בעל החצר יכול למחות. כלומר, אם בעל הגג מוציא זיז פחות מטפח, אז בעל החצר לא יכול למחות בו, אם אינו איזה קריאה. ולעומת זאת, במקרה הפוך, גם כן, אם בעל החצר, בא לקבוע בכותל של בעל הגג, כן, בעל החצר רוצה עכשיו לתקוע זיז בקיר של החבר שלו, לתקוע שם וב קטן, שיכול לקלוט על זה דברים. יכול להגיד לו, אל תתלה לי את הוב, או שהוא לא יכול. אומר רי ברצלוני, אין בעל הגג יכול למחות בו, וכגון זה כופין על מידת סדום, ותולה בו חפציו. ואם תגיד, רגע, אולי זה יחליש את הכותל? לא. בזיז כזה שפחות מטפח, אי אפשר לקלוט מסע כבד, ובוודאי שלא יהיה זק לכותל, לכן אין שום טענה, אין פה שום חיסרון, ואפשר, רשאי, בעל החצר לשים שם זיז, ולכפות את בעל הכותל להשתמש בכותל. אומר הטור, שוב, הטור לשיטתו, ולא מסתבר כלל, שבעל החצר יכניס זיז פחות מטפח בכותל הגג בעל כורחו. נו, אז מה נחסון נמצא עכשיו הפסיקה בשולחן ערוך? שולחן ערוך לשיטתו מתחיל לפסוק? נכון, שלא כתוב, שבזה כופים למידת סדום, אומנם המחבר עצמו לא מדבר על זה, אבל הרמ"א בסעיף ד' מדבר על כך. ואם בעל החצר רוצה לקבוע זיז בכותל חברו, בעל הכותל יכול למחות בו אפילו בזיז פחות מטפח. פוסק כמו הטור. זה לכאורה מפתיע. הרי, אז אולי נגיד, רגע, מהי שיטת הרמ"א? שיטת הרמ"א, אנחנו כבר ראינו שיש קצת סתירה ברמ"א. אבל בואו נראה, לפחות בסימן הזה, בסעיף י"ג, הרמ"א לא השיגה למחבר לגבי סולם. נכון? אז למה פה פתאום הוא כן פוסק כמו הטור שקופים? שוב, למה הרמ"א לגבי סולם לא חלק על המחבר? המחבר כתב שמותר לשים סולם בחצי חברו ואי אפשר, וקופים על זה במידת סדום. לעומת זאת בזיז, פתאום הוא כותב שאי אפשר. יפה מאוד. אתה אומר, אולי הרמ"א הבין שהוא כן חסר. יפה מאוד. מי אומר את זה? אסמה. אסמה באמת מיישב ככה, ואומר שכאן יכול להיות שהוא יחליש את הכותל. לא כמו שרי שברצלוני אמר, אלא כאן כן, יכול להיות שהרמ"א סובר, שכן יש מקום לחשוש שהוא יחליש את הכותל. אבל הבח באמת הקשה ולא הבין, ולכן הוא פסק פה כמו רי ברצלוני, והוא יקשה על הרמ"א, מעדים של סולם, הוא אמר לא, ודאי שגם בזיזה אנחנו נכפה אותו. אבל נכון, יש לנו פה יישוב לרמ"א, כאשר אבל באופן כללי, כמו שאמרנו, הרמ"א פה הוא בעייתי. כי כל הרמ"א פה, שגם אם אנחנו מתרצים אותו בעצם, שוב, אז מה הרמ"א סובר, לפי בסימן קנ"ג, שקופים לכתחילה על מידת סדום. וזה לא כל כך מתאים עם הסימן קופאין א', ולכן גם פה באמת, ראיתי לפי מה שנכתב בקובץ הישר והטוב, אז באמת, כיוון שראינו שהרמ"א להלכה בקופאין א' הכריע שאבי ספק, אז גם פה לא נוכל לקוף אותו גם בסולם וגם, טוב, בזיז ודאי, אבל גם בסולם לא נוכל לכפות אותו, לא נוכל לכפות את החבר להניח בחצר שלו סולם. שאלה טובה, למה שם העדיפו דווקא את הרמ"א דווקא בקופאין א', אני לא יודע, ואני חושב שבאמת ייתכן מאוד שיהיו בתי דין שעדיפו ללכת דווקא כמו הרמ"א שמפורש בשין סמך ג', שם הוא גם דיבר מפורשות, הוא לא הביא את זה כספק, אלא הביא מפורשות יש מפרשים במורדכי, שכן קופים כל מקרה שהוא לא יכול לעשות מזה רווח. ואולי ימצאו איזשהו חילוק גם סימן קופה אין א', זה בכל זאת מקרה קצת שונה, אולי אפשר למצוא איזשהו חילוק. הנודע ביהודה, כן תלה את הדברים אחד בשני. בואו נעבור לעוד מקרה. המקרה הבא, המקרה השני שהבאתי, צינור בפי המזחלה. במילים אחרות, מרזב. אדם שם מרזב, יוצא מהגג שלו, לחצר של חבר שלו, וזה תמיד יוצא לחצר שלו, כבר כמה שנים, זה נוטף, יורד לחצר שלו, יש לו כבר חזקה. יש לו כבר חזקה, כלומר, עכשיו החצר של השני משועבדת לו, לקבל את נזקיו, ולכן החבר, בעל החצר, לא יכול היום לבוא ולמחות בו, להגיד לו, אל תשים פה את המרזב, תוריד אותו, כבר יש לי חזקה, אתה עד היום שתקת, הסכמת, נתת לי, אז מותר לו להמשיך לשים את המרזב. אבל, האם יכול בעל החצר להגיד לו, בסדר, תשאיר את המרזב, אבל, כרגע זה מאוד מפריע לי כאן, אני רוצה לשים כאן, לבנות כאן איזה משהו, תזיז אותו קצת הצידה, למקום הצידה, עדיין יהיה בחצר שלי, בסדר אבל, למקום אחר בחצר. בואו נראה את הטור, אם נתן צינור בפי המזחילה וכמולה, אינו יכול לומר לו להטוטו לרוח אחרת ולא לשנות בו כלל, ואפילו אם הוא ארוך לא יכול לקצרו, אבל, כתב אדוני אבי ירוסנל שכל זה דווקא כשיש לו קצת טענה לבעל המרזב, דווקא כל זה, מתי הוא לא יכול להגיד לו תזיז את השיפוע, את המיקום של הצינור? כשיש לו איזו טענה לבעל המרזב שפה המים מקלחים פחות יפה, זה לא מספיק ינקז לי את המים מהגג, אבל אם אין לו בזה שום עסק, אין לו שום טענה, אז כאן קופין על מידת סדום. פה בוודאי יש לי בעל החצר יכול להגיד לו תזיז את, את המרזב שלך קצת הצידה. ו... נראה גם את הדין הזה ברמה, בסעיף ח', אתם רואים כאן בסעיף ח', אם אין שום קפידה, אז קופין על מידת סדום. ופה, אז פה שוב, למשל כאיזה, כמו מי הם פסקו, כמו מי הרמה פה פוסק, לכאורה כמו יש מפרשים במורדכי, נכון? שיש מקרה שכן אנחנו קופים על מידת סדום. אבל קשה, כי פה אנחנו מדברים על הראש, והראש, כמו שאמרנו, הנודע ביהודה תלה את המחלקות ואמר שהראש סובר שלעולם לא קופים, נכון? זה איך ניישב את ההלכות, ואיך ניקשה גם בשער המשפט. בסדר, השאלה ברורה? יפה, אתה אומר שהמקרים לא כל כך דומים. פה...
לא כל כך בא להשתלט, להגיד לו מה לעשות בחפץ שלו. אני בא להגיד לו, בחפץ שלי אני מרשן לך רק ככה.
יפה מאוד, יפה מאוד. אז בואו נגיד באמת מחלקים כך. שמעתי את זה גם את החילוק הזה מרבו שווייס, וגם ראיתי את זה גם כן שם בקובץ הישב הטוב, הם מחלקים שוודאי יש הבדל. יש הבדל במקום שיש לי חפץ מסוים, אז אם יש לי חפץ מסוים, לא קופים אותי לתת לך להשתמש בחפץ שלי. אבל אם אין לי חפץ, יש לי רק שיעבוד בחצר שלך, מה הכוונה? החצר שלך, יש לי בזכות להשתמש בה. למה יש לי בזכות? כי קניתי את הזכות הזו, או כי יש לי הרבה חזקה כבר, ואתה מחלת לי, ואומר לך, החצר שלך משועבדת לי, ואתה חייב לתת לי את הזכות הזו להשתמש בחצר, אז זה רק זכות שימוש. אם זה רק זכות שימוש, פה אנחנו כן יכולים לקוף אותך, כאשר אין לך שום נזק, להגיד לך, תשתמש בצורה אחרת. כן? אז אם יש לי חפץ, לא קופים אותי לך תחילה, אפילו כשאני לא מפסיד שום דבר, אבל אם יש לי רק זכות שימוש, אפשר לכפות אותי להשתמש באופן אחר, שלא, שאני לא אפסד מזה. וראיה לי זה, כמו שנראה במקור 8, בבא בתרא דף צדיק ט עמוד ב', כתוב לכם בטעות בבא מציע, זה בבא בתרא. אומרת המשנה, מעשה שהיה אדם שהרבים התחילו לעבור בתוך השדה שלו, באמצע השדה, יש שביל, הרבים עוברים שם. זה כבר שייך לרבים, הוחזקו בכך, זה שייך להם. יום אחד הוא בא, אמר, חבר'ה, במקום שתעברו לי בשדה, קחו. אני עושה להם שביל בצד, אמר, קחו את זה במתנה הזה שלכם, תנו לי בחזרה את השביל הראשי, את השביל שעשיתם לי באמצע השדה. מה הדין? אומרת המשנה, טוב, מה שנתת, נתת. אבל מה שלקחת, אתה לא יכול לקחת מהרבים את, את השביל מהשדה, נכון, יצא קרח מכאן ומכאן. שואלת הגמרא, אמה אישי לא יגולה, למה? במקוד פיסרו ולטיב, שישב שם עם איזה מקל, ויקה את האנשים שלא יעיזו לעבור בשביל המרכזי, מה זאת אומרת? אבי דין יש דין לנפשה. זה לא הגן, הרי קופים על מידי הצדום. היה להם שביל באמצע, מה אכפת לרבים אם עוברים באמצע או בצד? שעברו בצד, קופים על מידי הצדום, שיקה אותם ולא ייתן להם, וזו זכותו. טוב, מתרצת הגמרא, שאם יעשה בצד, לפעמים יש אנשים שיהיה להם פחות טוב, וכדומה. אבל מה אנחנו רואים מהשאלה של הגמרא? שבדבר כזה קופים על מידי הצדום. מיד תמה רבנו יונה, שהוא מובא שם בשיטה מקובצת, קשה לי, מקור 9, איכן מצינו שיקח אדם קרקע של חברו, ויחליף בשלו, שלא מידת חברו? האם אתה יכול לבוא ולהגיד, טוב, תשמע, חברי היקר, לך ישדה פה, לי שדה פה, נוח לי יותר, יש לו כל מיני דברים שמשום מה יותר נוח לו בשדה השני, יכפה אותו להחליף ביניהם שדות. הייתכן דבר כזה משום מידת סדום? הוא בר מצרה של השדה השנייה. הוא יכול לחייב אותו עכשיו להחליף איתו שדות? ודאי שלא, לא משמענו בשום מקום דבר כזה. אומר השיטה המקובצת, כאן זה שונה. אפשר לומר, כיוון זה לא כאן אלה גופה, אלא להילוך ועל מערבים פה, זה לא שייך, לא שייך להם השביל. יש להם רק זכות ללכת בחצר. החצר עצמה היא של בעל החצר. אבל הייתה להם זכות, החצר משובט להם, יש להם זכות ללכת בחצר. כיוון שיש להם רק זכות שימוש, זכות שימוש אפשר להזיז ולשנות אותו ממקום למקום. וזה בדיוק המקרה שלנו שראינו, יש לבן אדם מרזב, יש לו זכות שימוש בחצר, זכות שימוש, קופין על מידת סדום, אני יכול להזיז אותו למקום אחר. ככה מביא שם את הראיה היפה הזו, גם כן בקובץ הישר והטוב. ומגיע עכשיו למקרה הרביעי, שגם כן מובא בהלכות נזקי שכנים. מה המקור הנוסף? זה בעצם ההתחלה של הטור, סתמנו לב על מה הוא דיבר, בזיז, גם על זיז. על זיז היה לנו שני מקרים. יש שאלה אחת, האם בעל החצר יכול לשים זיז בכותל של חברו? אבל יש גם שאלה הפוכה. האם בעל הכותל יכול לשים זיז על הכותל הזה? מה הבעיה? הוא שם על הכותל שלו, אבל הוא משתמש באוויר של החבר שלו. כשאדם קונה שדה, הוא קנה עד לרום רקיע, נכון? הוא קנה את כל האוויר עד הרקיע. אז כאן השאלה אם הוא יכול להשתמש באוויר של החצר של החבר שלו. ומה אנחנו רואים שם? שזה מוסכם, ונראה את זה בסעיף א' בשולחן ערוך, המבקש להוציא זיז מכותלו על אוויר חצר חברו כלשהו, בעל החצר מעכב עליו, למה? שרמזיקו בראייה, בעת שתולה בו ומשתמש בו. וכך רואים בגמרא, בראשוני, שם זה פשוט שכל הסיבה שהגמרא אומרת שאפשר לעכב עליו, לא לשים את הזיז, זה כדי, בגלל שאם הוא ישים עכשיו את הזיז, אז הוא כל פעם יקלה שם דברים. אז כל פעם יסתכל החוצה, יהיה לי איזה קריאה, הוא יראה את כל התשמישים שאני עושה בחצר, אני רוצה פרטיות. איזה קריאה יש? מה שמה, אבל אם לא היה את הטעם של איזה קריאה, יקנה מותר. אם אין לו שם חצר, זה חורבה שם של חברו, לא יודע מה. אין פה איזה קריאה, יהיה מותר. למה יהיה מותר? הוא משתמש בחצר של חבר שלו, לכאורה רואים מפה, שקופים על מידת סדום. רגע, פה זה גמרא ולפי כולם. מה עם כל השיטות שסוב חולקות על זה? הרעה, התוספות, הראש, כל השיטות שאמרנו שאומרים שלא קופים לכתחילה על מידת סדום. מה הם יעשו עם הגמרא הזו? על השאלה הזו נדרש כבר הלחם שלמה, זה גם מובא בקובץ הישר והטוב, אותה תשובה שמעתי גם כן מרבו של וייס, שנכון שקניינית השטח שייך לבעל החצר, אבל פה זה לא תלוי בקניין אלא בשימוש, כלומר, אין לך שום שימוש באוויר הזה. פה אני לא מסתיר אותך שום דבר. כלומר, אנחנו לא כופים בן אדם לתת רשות להשתמש בחזר שלו. אבל להשתמש באוויר שלו, אנחנו כן נקפה אותו. למה? זה אוויר, זה לא חפץ שלך, זה סך הכל אוויר. אתה בעצמך לא משתמש בזה, אין לך שום שימוש בזה. דבר כזה, אנחנו כן קופים על מידת סדום. ופה יכול להיות שיהיו דינים שיהיו תלויים בדיוק איך נגדיר את החילוק הדין כאן לגבי הזיז. אולי ננסה לתת באמת איזושהי דוגמה. דוגמה מאוד מצויה היום. בן אדם עושה לעצמו אינטרנט אלחוטי. אני השכן רוצה לגלוש בשעה שלא מפריעה לו, הוא כבר ישן, הוא לא משתמש בזה, האם אני יכול לכפות אותו? הוא אומר לי, אני לא רוצה שתשתמש. אבל אני יכול להגיד לו, מה אכפת לך, אתה לא מוסיף שום דבר, קופים למידה סדום, אני רוצה להשתמש. אולי אפשר להגיד פה, זה דומה לזיז, ואני משתמש באוויר שלך. אז זה כלום. אבל זה לא נראה. כי שוב, אנחנו מדברים פה על האוויר כמו שהדגשנו, באוויר אין לבעל החצר שום שימוש. זה לא הדבר שנכון שקנייני זה שייך לו, אבל זה לא משהו שמשתמשים בו. פה הרי בן אדם בא וקונה ומשלם על, משלם על קו אלחוטי, משלם על, על, על הקו הזה. אדם משלם על זה. בעצם במה אתה משתמש? אתה משתמש בחשבון שאני שכרתי ואני מקבל את השירות הזה. דבר פה שוודאי סוחרים משלמים עליו, פה אי אפשר להגיד שזה לא דבר שאתה לא לוקח ממני דבר שימושי, דבר שמשתמשים בו.
הוא קנה את החצר, הוא קנה גם את האוויר, הוא יכול להשתמש באוויר, הוא יכול
להשתמש באוויר? יכול להשתמש באוויר, נכון שיכול להשתמש באוויר, אבל כרגע זה לא משהו שהוא שימושי אצלו בכלל. כרגע בא החצר, נכון, הוא קנה את האוויר, אבל הוא לא משתמש באוויר, אין לו שום שימוש באוויר הזה. לעומת זאת בן אדם שקנה, שמשלם חודשית על, על, על קו אינטרנט, אז הוא כל הזמן הזה, הוא כן נהנה. זה יכול להיות שיש רגעים מסוימים שכרגע לא משתמש. אבל זה לא משנה, גם אמרנו, אדם שכרגע לא נמצא בבית, הוא בחוץ לארץ, אז אני רוצה בינתיים לישון בבית שלו. פה זה לא מוגדר כדבר שלא משתמשים בו. כרגע הוא לא משתמש, כי הוא לא יכול, אבל באופן עקרוני זה דבר שכן משתמשים בו. כי זה המקרה הרגיל הרי שדענה. כל המקרים שאנחנו דונים עליו זה כשזה לא חסר. כלומר שכרגע הוא לא מפסיד מזה שאני משתמש לו בחפץ. אני דר בדירה שאין לו כרגע למי להזכיר אותה, הוא עצמו לא דר בה. אבל החינוק העקרוני הוא שבכל זאת, בדבר כזה שכל מהותו אין בו בכלל, אתה לא משתמש בו בכלל, פה אנחנו אומרים, פה כבר כן קופים על מידת סדום.
זה גם קשור למה שאמרנו בהתחלה על שם גם, כאילו, תכלס הוא לא משתמש.
לגג נגיע בהמשך, זה סיפור יותר מורכב, אבל גם ראיתי עכשיו את הספר של אח של סנהדראי, רב חנוך סנהדראי, ראיתם שם למטה, אז גם הוא מביא סיפור מעניין, גם אחד שלא נמצא בדירה שלו, לא נמצא כרגע, כמה הרבה זמן, אני רוצה בינתיים לחנות בחניה שלו, אם אני יכול. הוא לא ירשה, לא הסכים שהוא יגור, שהוא יחנה בחניה שלו. אז כמו שאמרנו, שלכתחילה לא קופים, אז באמת הוא יכול להגיד לו, אל תחנה בחניה שלי. אבל הוא אומר שם, הוא לא רק שלא מסכים שהוא יחנה בחניה שלו, הוא אומר גם, אל תיסע דרך החניה שלי. אל תעבור דרך החניה שלי. האם גם זה הוא יכול למנוע ממנו? אז פה הוא רוצה להגיד שזה כבר דומה לזיז. למה זה דומה לזיז? כי בזיז אמרנו להשתמש באוויר של השני, זה דבר זה לא משהו, זה משהו שאין לך פה כל כך, לא מפריע לך בכלל, זה רק איזשהו מעבר, פה זה דומה לזיז. אפשר לחלוק, איך שאנחנו הגדרנו את החילוק מזיז, זה קצת שונה. כי אנחנו אמרנו שזיז אתה פשוט, אין שימושים באוויר, וכאן בחנייה יש שימוש. אבל הוא חילק באופן קצת שונה, הוא רוצה לדמות שגם אם אני רק עובר בחנייה, זה גם דומה לזיז, זה לא נחשב שאני ממש משתמש בחפץ של החבר שלי. כשאני משתמש ממש במקום שלו, אז זה אסור. אבל איזה משהו הרעי כזה שאתה עובר, זה לא נקרא שימוש. נחזור למקרה שיצגנו בהתחלה למקרר. אני רוצה להעביר את המקרר, הגיע אליי מקרר הביתה, האם אני יכול להעביר אותו דרך הבית של החבר שלי? פה אני חושב שזה באמת יהיה תלוי, יש פה מקום לשקול, האם זה דומה לזיז או לא דומה לזיז. אם נגיד נלך יותר, בצורה יותר מוחלטת עם ההגדרה שלנו, אז שאמרנו בהתחלה, אז יכול להיות שפה באמת יהיה אסור לו להעביר את המקרר. סוף סוף, להשתמש באוויר, אז אתה משתמש באוויר, אבל פה אתה ממש עובר בתוך הבית שלי. אולי אפשר להגיד שלא, אתה לא ממש משתמש בבית, רק עובר בבית שלי. רק איזה מעבר אקראי, זה גם לא ממש שימוש בבית. אתה רק עובר שם, אז יש פה מקום לשקול, באמת לדמות את זה לסיז. ולפי זה, אז יכול להיות שכן יש מקום לקוף אותו. ושוב פה אנחנו מדברים לכל השיטות. כלומר, גם השיטות המחמירות, שאומרות שהוא לעולם לא קופים, במקרה הזה יכול להיות, יש מקום לשקול אם אפשר לכפות, יכול להיות שאפשר לכפות על מקרה כזה. ועכשיו נגיע למקרה באמת ה... כן.
לפי השיטה של הישות מפרשים במורדכי, השיטה ש...
יפה. לפי היש מפרשים במורדכי, אז פה ודאי שנוכל לכפות עליו, להעביר את המקרר בבית שלו. הוא לא יכל להפיק מזה שום רווח כרגע. כן, אתה בדירה, מה אכפת לך שאני אעבור כרגע בדירה? מה, אתה יכול למכור לאנשים את הזכות הזאת שעברו שנייה בדירה שלך? זה לא בדבר שאתה יכול להרוויח פה, ודאי לפי הרמ"א, בשין צנח ג', לפי היש מפרשים במורדכי, נוכל לכפות אותו באמת לעבור בדירה. והמקרה האחרון שהצגנו, באמת אדם, מזדרז, באמת אדם רוצה לבנות על הגג שלו, או שרוצה לבנות בחלל מתחת לבניין, האם הוא יכול. ופה, לכאורה, יש פה דבר שהוא גם יותר חמור. למה? פה זה לא איזה מין שימוש בחצר של החבר שלי, פה אתה ממש בונה בשטח ששייך לחבר שלך. כשאתה בונה בשטח שלך, שם בעצם אתה מפקיע ממנו את השטח. האם גם פה אנחנו נאמר, שלפי השיטות שקופים, לפי היש מפרשים במורדכי, האם גם פה אנחנו נכפה לכתחילה ומרשה לבנות? אז פה יש שבט הלוי במקור 10, חלק ח' סימן רש צדיק ת' לדידי פשיטלי דלא שייך קופין על מידת סדום שיוותר אדם על מה ששייך לו וזה לא דומה לסוגיה בבבא קמא וכולי וכי אדם עשיר ענקי שגם הרבה דינרי כסף לא נחשבים אצלו כלל יש בן אדם עשיר מאוד יש לו מלא כסף אין לו מה לעשות עם עוד כסף פחות כסף זה לא זה פחות משמעותי בשבילו האם נקוף אותו לתת לה אביון שלו פרוטה, נגיד לו, תראה, זה נהנה, זה לא חסר. טוב, יש כפייה על מצוות צדקה, זה עניין אחר, אבל דולה מצוות צדקה, האם אנחנו נכפה אותו לתת לו? זה ודאי לא יעלה על הדעת. כלומר, אנחנו לא מפקיעים מבן אדם רכוש, מדין כופין למדעת סדום. כופין למדעת סדום, בוא תשתמש ברכוש שלי. אבל להפקיע שאני גם אתן את הרכוש שלי כמתנה לאחר, זה כבר ודאי לא עושים. ואותו דבר, מביא את זה בקובץ הישר והטוב, מביא גם את שבט הלוי, והוא מסיק. למדנו מזה, לגבי מה שמצוי בזמננו, שיש לאחד מגרש סמוך לדירתו, ואין שום אפשרות שיוכל לצרפו לדירתו, או לבנות שם בכל אופן שהוא, שאין לו כלל גישה לזה, ולשכנו יש אפשרות לצרף שטח זה לדירתו, אין קופין אותו לתת לחברו, לבנות שם או למכור לו את המגרש. וכן כשרוצה לבנות על גג בניין משותף, יכול כל אחד מדיירי הבניין שיש לו חלק בגג הבניין לעכב עליו מעיקר הדין. למרות שאין לה מעכב שום אפשרות לבנות על גבי הגג ואין לו שום הפסד מבנייתו של העליון. אבל אני רוצה לקרוא גם את הסיום של הדברים שלו, שהוא חשוב, אולי בפרט בימים אלו שאנחנו ערב שבת חזון. כל זהו מעיקר הדין. אך למעשה יש לברר בבית דין כל מקרה לגופו, כיוון שיש בזה הרבה פרטי דינים, ובוודאי מן הראוי לכל אחד לוותר בכגון זה לשכניו, וכמאמרם ז"ל, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. דעלך סני לחברך לא תעביד, ולא חרבה ירושלים, אלא מפני שהעמידו דבריהם על דין תורה. והחכם עיניו בראשו לראות בטובתם של השכנים, ובזה ישרור שלום ושלווה ביניהם כל הימים. אולי זה גם קשור לנקודה שאתה שאלת מקודם, האם זה נקרא מדעת סדום או לא נקרא מדעת סדום, ואהבת לרעך כמוך זה ודאי נקרא. אבל יכול להיות, כמו שאמרנו לפי הפשט, יכול להיות זה גם מדעת סדום, רק שלא קופים על כך. אז נכון שלא קופים, אבל לכתחילה ודאי שכל בן אדם יהיה בעל מידות טובות, וראוי שייתן מקום לחברים, לשכנים, לחברים, מקום שהוא לא מגיע לא מזה שום הפסד. אז למה לא? תהיה עין טובה, בעלב טוב. ואולי רק נסכם בקיצור רק את מה ראינו היום. אז הדוגמה הראשונה ראינו לגבי סוחר שמבקש טובה להישאר עוד כמה ימים בדירה. אז אמרנו שלכאורה לפיה יש, ראינו שיש שלוש שיטות. יש שיטת התוספות שקופים, שלא קופים לכתחילה בכלל, שיטת רעבייה שתמיד קופים, ויש מפרשים במורדכי שאנחנו במקום שאי אפשר להרוויח כן קופים. לכן במקרה שאלינו, הוא לא יכול להפיק רווחים, אנחנו כן נכפה אותו, והרמ"א בסימן שין סמך ג' פוסק את המורדכי הזה. ראינו שלפי הנודע ביהודה יש לזה סתירה מקוף עין א', ואמרנו שלכאורה, ייתכן שפה יעדין המוציא מחברו עליו הראייה. אגב, אני אחזור לשאלה, שאלת מקודם למה להכריע דווקא ככה. גם אם נגדיר את זה כסתירה, יש פעם רואים הרמ"א ככה ופעם ככה, אז נכריע שמספק המוציא מחברו עליו הראייה. אבל אמרתי שיכול להיות שיש ידונו ויראו את הרמ"א בשין סמך ג' שהוא לא הביא את זה כספק, אלא הוא הכריע, אז אין ספק מוציא ודאי ודאי, וכן להכריע באופן פשוט כמו הרמ"א בשין סמך ג' ונכפה על כך לכתחילה. בשולחן ערוך באופן פשוט בשין סמך ג' ראינו שלא קופים, גם על זה אבל העלינו קצת שאלות, צריך עיון מהמקרה של הסולם. לגבי מקרר, אמרנו, יש מקום לדון אם לדמות את זה לזיז, ואז כולי אלמה יודו שכאן אנחנו כן נכפה או שלא, ואז נחזור למחלוקת שהעלינו. והמקרה השלישי, בנייה לגג, פה וכולי אלמה, זה בעיה כי פה אתה ממש מפקיע את הרכוש של החבר שלך. נסיים רק עוד פעם בסיומת היפה של הישר והטוב, שלא חרבה ירושלים, אלא פני שהעמידו דבריהם על דין תורה, והחכם עיניו בראשו לראות בטובתם של השכנים, ובזה ישרור שלום ושלווה ביניהם כל הימים.